רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע, וכמו שאתם יודעות מפרק הקודם, התחלתי סדרה של נשים חזקות לכבוד יום האישה, אז תכירו את מיטל לויטה, היא יזמת, היא יסדה את קבוצת אמהות קרייריסטיות מ-2015, היא הקימה את אידאה ואת הברזייה, אנחנו נדבר על זה, היא מנטורית עסקית ומרצה ליזמות בביומימיקרי, אנחנו נדבר על זה גם, ובין היתר היא גם מנטורית ומרצה ביחידה לסייבר והייטק באוניברסיטת בר אילן, מכללת רופין, ג'י-טי חולון, ורגע אני אעצור לנשום, היא גם גרה בערבה, נדבר גם על זה, ואולי תציגי את עצמך, נראה מה פספסתי וגם שיקירו אותך טוב יותר.
מעולה, תודה רבה. קודם כל אני מאוד גאה בך שהצלחת לומר ביומימיקרי ככה על השוט הראשון, לא מובן מאליו.
אני גם גאה בעצמי, ממש, ביומימיקרי. תנסו, תראו, זה קשה.
כן, זה לא קל בהתחלה. אז אני מיטל לויטה, אני בת 38, נשאר לי רק עוד חודש וחצי לומר את זה. אני נשואה ואימא לשלושה ילדים. האמת שאני תל אביבית במקור, אבל בשש שנים האחרונות אני גרה בערבה במושב חציבה. זה שאנחנו מצליחים לקיים את השיחה הזו, זה נס גלוי, אני תלויה בחסדי האינטרנט המדברי, אני מאוד מקווה שאתה מעריך את זה. הגעתי לכאן בעקבות בעלי שגדל פה, ותמיד חלם לחזור לנוף ילדותו, שהוא נוף באמת מדהים וקיצוני כאחד. מבחינת הקריירה שלי, אז אני בראש ובראשונה יזמית, ממש כזה הקלישאה של היזמית המשוגעת שקמה עם רעיון ומלהיבה אנשים ומכריחה אותם ללכת איתה, ויוצאת להתאבד על הרעיון. יש לי מיזם תעסוקתי, הוא התחיל כלנשים, אבל הוא אחר כך גדל ובעצם התפתח גם לסקטור הגברי בשם אידאה. עוד מיזם שגדל במיוחד בשבועות האחרונים, זה באמת מה שציינת, קוראים לזה הברזייה, זה שם די זמני, אבל למרות שאני מתה עליו, אבל זה שם זמני, ויש עוד כמה פרויקטים בעצימות נמוכה יותר, אבל בעלי חשיבות אדירה, כמו איזשהו פרויקט להפחתת אלימות בנשים, שאני עושה בעצם עם עירייה דימונה. לשמחתי הרבה, הניסיון שלי ביזמות העניק לי את הזכות להיות מנטורית עסקית וללוות יזמים ויזמיות, בעיקר דרך עמותת יוזמות עתיד, אז אני פוגשת באמת עשרות יזמים ויזמיות בחודש, ומלווה אותם, וגם מנחה חלק מהקורסים בעמותה הזאת. ובכובע השני שלי אני באמת מרצה ליזמות ופיתוח עסקי, וביומימיקרי במספר מוסדות בארץ, כשביומימיקרי זה הנושא שאני ככה הכי מרגש אותי בשנים האחרונות.
ולפני שנצלול אליו אבל, נעשה רגע צעד אחורה ובוא נסביר קצת יותר על היזמות שאת בעצם מובילה. מה זה יותר אידאה, למה הקמת את זה, מאיפה זה נובע, ואחרי זה נקפוץ גם למה זה הברזייה ולמה.
יש מכנה משותף מאוד בולט בכל המיזמים שלי, אני אוהבת מאוד לחבר בין אנשים ולהפיג בדידות, זה כמובן משהו שנולד מתוך צורך אישי שלי. בעצם אני הגעתי למדבר ב-2017, ימי טרום קורונה, זום לא היה דבר טריוויאלי שעושים, לעבוד מרחוק לא ממש הייתה אופציה עבורי, והקמתי חברה לניהול תוכן, כי זה מה שעשיתי בתל אביב בעצם, ניהלתי נכסים דיגיטליים של לא מעט לקוחות באופן עצמאי, והדבר הזה גדל וגדל, ובעצם מצאתי את עצמי מאוד בודדה מבחינה מקצועית, לא היה לי את מי לשתף, לא היה לי עם מי להתייעץ, אני חושב שזה משהו שהמון עצמאים ויזמים מרגישים. היו כל מיני קבוצות נטוורקינג, אבל זה הרגיש לי קצת המוני, וגם הרגיש לי שלא כל אחד יכול להבין את האתגרים הגיאוגרפיים שאני מתמודדת איתם, זאת אומרת, יכולתי להצטרף לקבוצה ויכולתי גם להסיק, זאת אומרת, לזכור שירותיו של יועץ עסקי, מדהים ככל שהוא יהיה, הוא כנראה לא היה מהאזור שלי, ואני חושבת שיש המון משמעות ללהבין את האקוסיסטם שבו היזם פועל, והרגשתי שבאמת אין לי מענה, אין מישהו שיודע לייעץ לי, שאני יכולה לשתף ושמבין את הווייב המקומי, את הקהל המקומי, את האתגרים הטכניים אפילו, שינוע של דברים, הגעה למקומות. אמרתי, אוקיי, אז מה כן יעזור לי? והבנתי שזה בעצם נשים כמוני, שגרות כאן תקופה. הבעיה הייתה שלא, זאת אומרת, אוקיי, אני יודעת מה אני צריכה, למה שהם ירצו לעזור לי? לא רציתי לבקש טובות. ואז בעצם נפל לי הסימון, שהפתרון הוא לייצר איזשהו מפגש, איזשהו שיח מאוד ממוקד, שהתנאי היחיד פה זה שכל מי שיושבת במעגל הזה, יש לה תפקיד, היא גם נועצת, אבל היא גם יועצת. זאת אומרת, אני מקבצת 5 נשים, ולכל אחת מהן יש איזשהו קושי מקצועי, איזשהו אתגר. אחת רוצה להתפתח יותר, אחת רוצה לעשות הסבה למישהי אחרת במעגל, יש איזשהו חלום לפתוח עסק מסוים, אבל אף פעם לא היה לה את האומץ. זה איזשהו תהליך כזה מובנה שאני מנחה, הן מקבלות גם שאלון לפני, כולן מקבלות את השאלונים של כולם, זאת אומרת, יש איזה אלמנט של חיסכון בזמן, אנחנו מגיעות כבר למעגל כשאנחנו יודעות פחות או יותר, מתבשלים לנו כל מיני רעיונות אחת עבור השנייה, אנחנו יושבות, מכירות, תמיד מעורב בזה יין.
אלכוהול תמיד עוזר.
תמיד. ובאמת קורה קסם, קורה קסם, כי במשך 20 דקות אנחנו מקדישים לכל אחת, ואז יש 5 נשים, 5 מוחות קודחים על הבחורה הזאת, היא יוצאת באמת עם מחברת מלאה ברעיונות, ובאנשי קשר שעוזרים לה, ולא פחות חשוב מכך, בהמון אומץ ומוטיבציה ועידוד מנטלי. זאת אומרת, הרבה פעמים אני נוכחתי לדעת, לא ידעתי את זה בתחילת הדרך, אבל הרבה מאוד פעמים, מספיק ש5 נשים יושבות במעגל ואומרות למישהי, וואי, תקשיבי, זה רעיון מדהים, את חייבת ללכת על זה, וזה מספיק, זה הרבה יותר מועיל מיצות פרקטיות, כבודה ממקומן כמובן. אז באמת, זה הלך וגדל, והיו עוד ועוד מחזורים, זה משהו שרד כבר 4 שנים, לשמחתי מרכז צעירים בערבה, קנה את המיזם, ואני מפעילה אותו דרכם, הדרכתי גם את מרכז הצעירים של מצפה רמון, גם בעיריית גבעתיים רכשו את זה, וזה עובד דרך שם, ויש דיבור לעשות את זה בקהילות יהודיות מעבר לים, המלחמה כמובן העטה את הכל, אבל אני בטוחה שזה יקרה בזמן הקרוב, זה ממש גדל לכדי מועדון עסקי בערבה, זאת אומרת, אנחנו, יש כבר מסה של נשים, נטוורקינג מאוד מאוד חזק ותומך, אנחנו מביאות להם קורסים והרצאות, ואנחנו עושות אירועים, עכשיו אנחנו גם שוקדות על איזושהי זרוע טיולית, שאנשים גם יוכלו להתחיל לטייל ביחד, וגם לזה יש המון משמעות בעיניי, ומה שהיה מדהים זה שדווקא מאנשים הגיעה איזושהי בקשה של למה אתם לא עושות כזה לגברים, זאת אומרת, בעלי ישמח להשתתף בכזה, אז היה כבר פיילוט שכמה מפגשים של גברים, שהיה להפתעתי, אני אומרת בכנות, מוצלח הרבה מעבר למצופה, גם זה ככה
על הפרק. אני חייב, את יודעת, עולה לי הרבה דברים, אבל מה שאני אומר, בעצם לקחת צורך שלך, של בעיה מאוד מובהקת, ואמרת איך אני יכולה לפתור את זה, ויצרת מזה ממש יזמות ופרויקט מטורף, אני חושב. ושאני מפרק את הפורמט, ואני אומר גם, מסתכל על ארגונים, אז מה שבעצם עשית, אמרת, אני מייחדת את הקבוצה הזאת ל5 מוחות, כן? ל5 נשים שיפגשו אחת לתקופה, ויש הכנה מקדימה. הן מקבלות טפסים בעצם למלא או על הרעיונות, או כנראה מיפוי כלשהו של הדברים שהם היו רוצים להיוועץ בהם, ואז הן מקבלות לפני, והן יכולות לעשות הכנה לקראת המפגש, ובמפגש כל אחת גם מקבלת בעצם מאחרות, אבל גם תורמת להם, כן, יועצת נועצת, שמאוד אהבתי, אז הפורמט הוא נפלא.
נכון מאוד. זה פורמט שהוא הפתיע אותי בכמה שהוא יעיל, כיוון ש... יש כל כך הרבה משמעות ללא להרגיש נזקקת, ובעצם זה גם שאפילו לפני שמגיעים אלייך, אפילו לפני שתורך במעגל, את כבר מציעה כל מיני רעיונות טובים, ומעבר לזה שזה יוצר איזה סיעור מוחות מאוד מאוד פורה, יש גם משהו קורה לתחושת המסוגלות האישית שלך, הנה אני עוזרת לאחרות, בעצם אני יכולה גם להרים את העסק של עצמי, כי אני מוכשרת ויש לי רעיונות, ואני, I know the drill, אז זה באמת משהו שהוא, אני מצאתי מאוד, מאוד יעיל ומאוד כיף לקחת חלק בזה.
זה מקסים וזה מטורף לדעתי, ולדעתי אפשר ליישם את זה בכל מקום, כלומר לא רק במועצות מקומיות או ערים, והעובדה, את יודעת, את חזרת והדגשת את הייחודיות של הערבה. אנחנו גרנו גם כמשפחה בערבה תקופה, אבל מי שלא גר בערבה לא מבין את המשמעויות של האתגרים, גם עריכו כל דבר קטן צריך נסיעה מאוד רצינית לוגיסטית, וגם באופן כללי ליצור יזמות בערבה זה משהו יוצא דופן. אז אני הייתי שמח רגע להבין באמת איך את מתחילה שם דברים כאלה, או איך את מתמודדת עם האתגרים גם של המרחק, את אמרת שאת עושה את זה בעוד הרבה מקומות בארץ, בוא נגיד ככה, איך את מתמודדת עם זה, עם 3 ילדים בחצבה, איך מתמודדים?
אז זו שאלה ממש טובה, אני חייבת לציין ש, לערבה בתור יזמית יש יתרונות מובהקים כמו גם חסרונות. אז החסרונות אני חושבת שהם די ברורים, זה המרחק, זה העניין הזה שאין כל כך את מי לשתף, אני רואה בסוף פחות או יותר את אותם האנשים, שוב, קהילה זה מקסים ומדהים, אבל הרבה פעמים צריך איזושהי תחלופה, אין לי בית קפה שאני יושבת בו ועוברים בו אנשים, אז אלו החסרונות הברורים של הערבה בתור בכלל עצמאי. מצד שני, יש לערבה גם כל כך הרבה קסם יזמי, ואני חושבת שאני מרוויחה פה המון בתור יזמי. אתה יודע, יש אפקט שקורה לאסטרונאוטים כשהם יוצאים מהאטמוספירה, כשהם יוצאים לחלל, והם מסתכלים מרחוק על כדור הארץ, קוראים לזה the overview effect, אפקט המבט הכולל בעברית, פתאום מסתכלים על כדור הארץ, ממש אסטרונאוטים דיווחו על זה אחד אחרי השני, מסתכלים מרחוק על כדור הארץ, ואומרים, הכל שטויות, כאילו למה יש מלחמות, למה אנחנו לא שומרים עליו, הכל כל כך, אם אני צריכה לפשט את זה, אז פרופורציות. ואני חושבת שזה מה שהערבה קצת נותנת לי, אני ככה, אני הרבה בתל אביב, אני פעם בשבוע או בשבועיים במרכז, אבל אני, ברגע שאני נוגעת ואני, יש לי מין עומס קוגנטיבי שכזה, ואז אני חוזרת לבועה שלי, אז אני חפה מהמון רעשים, גם ליטרלי, כי שקט פה, וגם אני יכולה מאוד להתרכז בעשייה, אני חפה מאינטריגות משרדיות, אני לא רואה כל הזמן המון דברים, אין לי המון גירויים, אז מהבחינה הזאת זה מדהים בעיניי. חוץ מזה, הערבה עצמה היא כולה יזמות אחת גדולה, זאת אומרת, היה פה חול, הגיעו אנשים והקימו חקלאות משגשגת, ואזור באמת מדהים, שרק עצם להיות פה זאת השראה ענקית, יש לי המון המון הערכה לחקלאים ולאנשים שעבדו קשה, באמת עבדו קשה והקימו את הדבר הזה. אפשר רק ללמוד מהם, אנשים שלא ויתרו והלכו עם החלום שלהם, גם שהיה נראה משוגע לחלוטין. זו יזמות פר אקסלנס. אז גם מהבחינה הזאת אני חושבת שאני מרוויחה, מה גם שבערבה, השקט הזה, הוא שומר לי על איזושהי תמימות יזמית. אם אני הייתי חושבת על אידאה במרכז, אז כנראה שהייתי נחשפת להמון קבוצות נטוורקינג, והיו אומרים לי, עזבי, יש את זה, יש פה, לכי לפה, לכי לשם. הייתי מדברת עם עוד ועוד אנשים, וזה היה ככה מרפא את ידיי. הייתי רואה סטארט-אפים מדהימים, כאילו שאנשים שמייצרים סלמון מהאוויר, כל מיני דברים מטורפים שיש היום. והייתי אומרת, מה צריך אותי? מה? אז אני חושבת שזה, שדווקא זה שאני רחוקה, נותן לי את האומץ לעשות דברים, כי אני לא רואה אותם, אני פשוט לא רואה אותם, אני אומרת, אוקיי, אני אעשה, כי אני צריכה את זה, מישהו כבר יצטרף, באמת מצטרפים, שמחתי.
אני הייתי רוצה שגם נקפוץ לעוד דוגמה שנתת, שבעצם זה הברזייה, מה זה ולמה קראת לזה הברזייה? מה חשבת לעצמך? מה קורה פה?
מה חשבתי לזה, עם השם הלא קאצ'י הזה? האמת שזה בדיוק מגיע מאותו המקום, בתור יזמית, היו לי חסרות כל הזמן שיחות ברזייה, שיחות ברזייה, שיחות ברזייה זה בעצם אומר, השיחות האלה שאתה, פעם קראו לזה שיחות ברזייה, היום זה כנראה שיחות מכונת אספרסו, שאתה פוגש אנשים במשרד, אתה מדבר איתם, אתה זורק להם איזשהו רעיון, הם מחזירים לך, שוב, ההפריה ההדדית הזאת היא שאין לאנשים שגרים רחוק, לא רק לאנשים שגרים במדבר אגב, והיה לי מאוד מאוד קשה עם זה שאני לא פוגשת אנשים חדשים, ואז אמרתי, אוקיי, שאלת את עצמי, אז מה אני רוצה שיקרה? זאת אומרת, מה יהיה לי הכי נוח? והתשובה שנתתי לעצמי הייתה שהלוואי, והיה לי בחודש הקרוב, נגיד שתי פגישות זום קבועות ביומן, של חצי שעה, קפה, עם אנשים שאני לא מכירה, בתירוץ עסקי לחלוטין, איזה דבר מדהים יכול לצאת מזה, איזה שיתופי פעולה מטורפים יכולים לצאת מזה, איזה רעיונות הם יכולים לתת לי, איך אני יכולה לעזור להם, ופשוט אמרתי, אוקיי, אני ארוץ עם זה, שאלתי בכמה קבוצות, בתפוצה יחסית צנועה, כי רציתי רק לראות אם יש איזשהו, אם יש איזשהו צורך, שזה רק, או שזה רק אני, שאלתי בקבוצה, מי ירצה להיפגש עם אנשים לקפה בזום, אנשים שהם לא מכירים, לחצי שעה, אמרתי, זאת אומרת, הגדרתי שזה לא רומנטי ולא חברי, זה יותר עסקי, אבל לא אמרתי להם על מה לדבר, פשוט תיפגשו, ולהפתעתי, היו פשוט עשרות נרשמים, הייתי צריכה לעצור את זה ב-100 איש, כי אמרתי, אוי ואבוי, כאילו הייתה התנפלות, ממש, וככה ציוותתי 50 זוגות, הדבר היחיד שביקשתי זה שהם יענו לי על משוב לאחר מכן, ויצאו מזה דברים מטורפים. אנשים נפגשו, אנשים שהיו צריכים לדבר חצי שעה, עשו פגישות של שעתיים וחצי, נוצרו חברויות, אנשים קבעו אחר כך בלייב, אנשים מקימים יחד דברים בעקבות הדבר הזה, וזה בעיניי מדהים. מה שהיה הכי מדהים בעיניי, זה שגם אנשים, לפי המשובים, אני אומרת כמובן, שהפגישות שלהם לא היו איזו הצלחה פנומנלית, ביקשו להמשיך עם הפורמט, גם בתשלום, ובעצם לפגוש עוד ועוד אנשים. אז הדבר הזה הוא בבנייה היום, הוא בצמיחה משוגעת, אנחנו ממש ממננים את הגדילה של זה, כי אנחנו עוד לא עם הפתרון הטכנולוגי המושלם, אנחנו רק בפיילוטים, אבל בגדול אתה תוכל עוד מעט לבחור אנשים לפי פילטר מסוים, ולפגוש אותם, ויהיה לך ביומן פגישות רנדומליות עם אנשים שאתה לא מכיר, וגם לא בטוח שהיית נפגש איתם, אם לא הדבר, סביר אני חושב שלא היית נפגש איתם, אם לא המיזם הזה. גם זה אני רואה איזשהו ויז'ן גדול יותר מהארץ, לי יש תמיד רצון לחבר בין קהילות ישראליות ויהודיות בעולם לבין ישראלים, נראה לאן זה ייקח, בינתיים זה גודל וזה צומח באמת בקצב משוגע והביקורות מאוד טובות, גם על זה אני מאוד שמחה.
נפלא, זה העלה לי הרבה דברים, זה כזה מרגיש לי שזה יכול לייצר חיבורים מאוד מאוד משמעותיים, זה איפשהו לשים את עצמך בחוץ, מה שנקרא, כאילו, כן, להסתכן ולבוא ולהיפגש עם אנשים שאתה לא מכיר, ולראות מה יצא מזה, זה חתיכת חוויה, והייתי רוצה, תיאת, לפני שנעבור על החלק השני של ביומימיקרי, שתודה לי, לצחתי להגיד את זה שוב, הייתי רוצה להגיד, תיאת, יש נשים שמאזינות, אני מאוד מקווה, כן, שיש הרבה נשים שמאזינות לפרקים האלה, והם שומעות על הסיפורי הזמות שלך, שיש לך כמה מיזמים, הם גם לא יודעים שאת עושה עוד דברים, כן? חלק מזה, כן, אולי תפרט את זה קצת בהמשך, אבל מיטל באמת עושה עוד הרבה מאוד דברים, חוץ מהשני מיזמים האלה שהיא ציינה, ואני יודע, או לפחות ממה שמחקרים גם אומרים, שיש לנשים הרבה חסמים פנימיים, כלומר, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה, אין לי זמן, אני מניח שגם לגברים כמובן, אבל לנשים זה קצת יותר בולט גם ביכולת להעיז נגיד בתוך בקש העלאה, ואני אומר לעצמי, מה תגידי, עכשיו עומדת מולך אישה, ואני יודע שאני קרח וזה לא אני, והיא רוצה לעשות משהו, יזמות, והיא חוששת, מה תגידי לה?
אז קודם כל אני אומר לה שאני מאוד מבינה אותה, אני מאוד מבינה את החשש הזה, זה חששות שהם מאוד מאוד מוכרים לי, איך שהוצאתי לפועל 2% אולי, מהיזמויות הגדולות שבאמת היו לי בראש, מתבשלות ומחכות עוד לצאת, אולי הן לא ייצאו לעולם, אבל אני מאוד מתחברת לחשש הזה, זה ברמת ההזדהות הראשונית. הדבר השני, אני תמיד אומרת גם ליזמיות שאני מלווה, תהיו בתנועה, אוקיי? זאת אומרת, אתן לא חייבות לקפוץ למים קרים ועמוקים באמת, אבל תתחילו בקטן, תתחילו להניע את זה. כמו שאיינשטיין אמר, אנשים הם כמו אופניים, כל עוד הם בתנועה הם באיזון. תתחילו להניע דברים, אתן לא יודעות מה יקרה מיזמויות מאוד מאוד קטנות. אני כשהקמתי עם שותפה ב-2015, קבוצת פייסבוק כולה, שנקראה עם מאוד קרייריסטיות וצמחה ל-3,000 נשים תוך שבועות ספורים, בעקבות הדבר הזה מצאתי את עצמי מוזמנת לפגישות בבנקים ובכל מיני קרנות סיכון שביקשו מאיתנו להקים חטיבות נשים, כי זה מה שקורה, זה ככה דברים עובדים, אתה מקים משהו קטן ואתה מתגלגל איתו, גם עם אידאה, זה היה, התחלתי את הפיילוט בצימר שלי מאחורי הבית עם 4 נשים שגירדתי ככה ממש, התחננתי שיבואו, עשו לי טובה, והיום יש נרשמות ברגע שפותחים את ההרשמה, זה באמת אני אומרת, תתחילו בקטן עם כל החששות, קפצו למים האלה, עוד משהו שאני מאוד אוהבת להגיד, לא יודעת, שלי הוא עשה שכל, יש פסוק בפרקי אבות שאני מאוד אוהבת, שאומר, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לשם כך נוצרת. זאת אומרת, יש לך כישרון מסוים, יש לך משהו לתת לעולם, רעיון מבחינתי זה היינו אח, אתה, החובה שלך זה להוציא אותו לפועל, פשוט לקפוץ למים ולא לפחד, כאילו מה הכי גרוע שיקרה, אז תקשלו ותעשו עוד פעם.
התשובה מאוד יפה, ואני עדיין הייתי אומר, אני לוקח אותך, אני מיטל עכשיו, ואני לוקח את זה דווקא להיות מיטל, נקרא לזה, לא יודע, הגרסה מיקום מקביל, ואני אומר, אני גר רחוק, בחור, חצבה, אף אחד לא מגיע לפה, יש לי 3 ילדים, אני בערבה, שזה מקום שאין בו בכלל מרכזים של כלום, כלומר הולכים לקניות באילת, ויש לי את כל הסיבות למה לא. ומה הדבר אחד? האחד הזה, אם נזקק את התשובה הקודמת, האחד הזה שתגידי להם למה כן.
אתה יודע למה קשה לי לענות על זה? כי אני חושבת שמישהו יזם בנשמה, החיידק הזה פשוט לא יעזוב אותו, לא יעזוב אותו עד שהוא לא יוציא לפועל את הדבר עצמו. זאת אומרת, אם הוא לא יוציא את זה, אז הוא יחיה בתחושת החמצה מאוד מאוד קשה, ואולי זה הדבר הכי משמעותי עבורי, אני לא רוצה לחיות בתחושת החמצה, אני רוצה לדעת שניסיתי, לא רוצה להסתכל אחורה ולהגיד, יכולתי לעזור לאנשים, יכולתי לתרום, יכולתי להקים דברים מדהימים, ולא עשיתי אותם כי אני בחור, כי תמיד יש, באמת, כל התירוצים הם לצידי, שלושה ילדים קטנים ומדבר ואישה ומה אני יודעת, אבל אני חושבת שברגע שמבינים שהכל שטויות, ופשוט צריך לקפוץ למים האלה ולנסות, ולא יקרה כלום אם לא תצליחו, אני אידאה עבר כמה גלגולים עד שאמרו לי כן, זאת אומרת, בהתחלה אמרו לי, אוקיי, מה את רוצה? מקבצת כמה אנשים, ובסדר, שיחת סלון, ואני התעקשתי ואמרתי לא, אז אני כן, אני מאוד מבינה את הקשיים ואת הפיתוי לא לעשות, ואני חושבת שפשוט חבל, וזה תמיד יהיה משהו ב-back of our mind, אם לא נוציא את זה לפועל, ותהיה תחושת החמצה מאוד מאוד, מאוד צורמת, ולא הייתי רוצה שזה יקרה לאף אישה.
אולי, תודה. אני רק יוסיף שנכון שחיידק נמצא בתוכנו, אבל גם כתבתי על זה ספר, כן, אבל מה שכתבתי ספר על העניין של אפשר ללמוד כל דבר, וגם אם אין לכם את החיידק, או שהוא קצת, הוא כרגע משהו קטן, אז אני מקווה שתדבקו בו, כי אפשר לפתח כישורי יזמות, ואפשר לפתח את היכולות האלה, ואת הכישורים, ואת הידע, ולצאת לשם לעולם, וללמוד את מה שאתם רוצים לעשות, כדי באמת לעשות מה שמיטל אומרת, לא להשאיר דברים שיכולתי להגיד מה אילו. את יודעת, אני לא זוכר מי אמרת המשפט הזה, אבל עדיף, אני חושב שדודו טסה עם אותו, כן? עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. ואני חושב שזה ממש נכון, כי תמיד עדיף להגיד, אוקיי, לא הצלחתי, אולי דרך אגב זה גם יזמים, כן? בדרך כלל לא הצליחו, אופה, הצליחו בגדול. וזה בסדר להיכשל, עדיף את זה מאשר חלומות שלא ממושים.
לא, אתה צודק, אבל אני חושבת שגם אחת הדרכים אולי להתחיל לפתח את הביטחון הזה, זה באמת בקטן, ביזמויות קטנות. אני מדברת על מינוריות ממש, לארגן את היום הולדת, יום הולדת החלומות לבן שלך, אוקיי? מבחינתי זאת יוזמה, מצליחה בה, יש לך כבר איזושהי תחושת מסוגלות, קצת יותר גדולה ממה שהייתה לך קודם. ממש, להתחיל בקטנטן ולצמוח.
שווה לכם גם להתעמק בזה, יש לי פרק על מיקרו יזמות, ששווה לכם לחפש גם ברעב לידע, תחפשו ותקשיבו גם לו. אנחנו נעבור רגע למהות, בוא נקרא לזה של הפרק גם, חלק מזה משהו מאוד משמעותי, שאני נחשפתי אליו דרך מיטל האמת, לא ידעתי את זה לפני, ועד היום אני לא בטוח שאני אומר את זה נכון, מה זה ביו מימיקרי?
אז שמחה ששאלת. קודם כל, מקור השם, אוקיי? ביו זה חיים, מימיקרי זה חיקוי. בעצם חיקוי החיים זה מיוונית כמובן, כמו כל המילים הקליטות והקלות. זה איזשהו ענף בעולם המדע המחקרי, בעיקר נוגע בתחומי ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, הנדסה, והוא חוקר את אופן הפעילות של הטבע במטרה לחקות אותו. לצורך פתרון של בעיה אנושית. בעצם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, שהתשובות והפתרונות למרבית הבעיות בחיים שלנו, אוקיי, בין האדם נתקל, כבר נפטרו על ידי הטבע שלו, כשהם נפטרו, הם גם נפטרו בדרך הכי מקיימת, הכי יעילה, והכי מוכחת. זאת אומרת, מה שלא עובד, לא קיים, אוקיי, 3.8 מיליארד שנים של אבולוציה, הביאו לפתחנו את הפתרונות הכי מדהימים, את המנגנונים הכי מדהימים, את הרעיונות, את המבנים, את החומרים, את התהליכים, שבאמת שווה לקחת מהם השראה, ללמוד מהם ולחקות אותם, וזה ביומימיקרי.
תתני לנו דוגמאות.
הדוגמה אולי, אני חושב שהכי שכיחה שתמיד אוהבים לתת, אבל באמת כי היא סופר מגניבה, זו הדוגמה של רכבת המהירה ביפן, שיקנסן, שהיא רכבת סופר מהירה, 320 קמ"ש, בעצם אחרי שבנו והפעילו את הרכבת הזו, הייתה נראית ככל הרכבות, גילו שכל פעם שהרכבת יוצאת ממנהרה לאוויר הפתוח, היא בעצם עושה איזשהו בום אלכוהולי כזה, ששומעים 80 קילומטר מסביב, זה מאוד פגע באיכות חייהם של התושבים, ככה היפנים לא חולים על רעש, והם פשוט ניצבו מול בעיה אמיתית, במשך תקופה הם לא ידעו איך לפתור אותה, המזל שלהם היה שאחד מהמהנדסים הוא היה צפר, מאוד מאוד אוהב ציפורים, ויום אחד שהוא שעה בטבע, הוא שם לב לשלדג, איך הוא בעצם צד את הדגים, עכשיו תחשוב על זה, השלדג מגיע מגובה מטורף, במהירות מאוד גבוהה, הוא נכנס למים ומצליח לצוד, עכשיו הוא לא עושה שום רעש, הוא לא מטיז מים מסביב, זאת אומרת הוא נכנס מהר ובשקט, אם הוא לא היה נכנס בשקט, אז הדגים היו בורחים, הוא היה נשאר רעב ולא היו שלדגים בעולם. אז בעצם המהנדס זיהה את האתגר האנלוגי לבעיית הרעש ברכבת, והתובנה הזו הובילה לחקר השלדג, באמת הפתרון זוהה במקור של השלדג, וקטר הרכבת תוכנן מחדש על בסיס הפרמטרים של המקור של השלדג, וזה פתר את הבעיה, לא רק שזה פתר את הבעיה, גם המהירות של הרכבת והיעילות האנרגטית של הגדלו, כי כל זה אנרגיה. אם עכשיו אני נורא נורא אצעק, אז יכול להיות שהאינטרנט ייפול ולא נוכל לקיים את השיחה. אז זה באמת שיפר את זה פלאים. זאת דוגמה מדהימה, יש עוד דוגמה מאוד ידועה שהיא הסקוטש, סקוטש, הדבק סקוטש, הצמדן בעברית, שהוא מחבר דברים, הסיפור שהיה איזשהו מהנדס שוויצרי, שב-1940 קראו לו ג'ורג' דמסטרל, הוא יצא לטיול עם הכלב שלו בשדה, כלב כזה פרוותי, והוא חזר הביתה עם הכלב, והיו על הכלב המון המון קוצים, אז הוא עשה מה שכל אחד מאיתנו היה עושה במקרה הזה הסתכל על הקוץ תחת מיקרוסקופ, ובעצם הוא גילה את מערכת הקרסים והזיזים, שגורמת לצמח מסוים בעצם להדביק את הקוצים שלו, את הזרעים שלו על הכלב. למה הוא עושה את זה? לצורך חפצה, כך הוא שומר על השרידות שלו. הכלב זז, בעלי חיים, לא רק הכלב, ובעצם מפיצים את הזרעים ככה, וזה נתן לו השראה לייצר אביזר שמבוסס על זיזים ולולאות. הוא רשם על זה פטנט, חברה ענקית, אגב הלקוחה הראשונה שלו הייתה נאסה, שראתה, זיהתה שזה פשוט דרך מדהימה לפתוח ולסגור חליפות של אסטרונאוטים, וזה הוא חיכה את המנגנון ההדבקה היעיל הזה, וזה באמת משהו שאנחנו, מי שיש לו ילדים יודע, כי במדבר שאנחנו משתמשים בו עד היום, עד שהם יודעים לסרוך סרוכים, זה סקוטשים לגמרי. יש עוד המון המון דוגמאות, אחת הדוגמאות שאני מאוד אוהבת, גם גוף האדם נחשב טבע, כן? זאת אומרת, גם השראה שאנחנו לוקחים מהגוף, זה ביום. למקרה, יש את חברת סייברה, שזאת חברת סייבר ישראלית, שהיא פיתחה פתרון שמבוסס בעצם על מנגנוני הגנה ביולוגיים של הגוף, של המערכת החיסונית. הם בעצם התייעצו עם מיקרוביולוגית שמתמחה בווירוסים, והם למדו את אחת מהאסטרטגיות של הגוף בעצם, שינוי רצפטורים, שינוי קולטנים שהווירוס בעצם לא יכול להתחבר לתא, והם פשוט פיתחו תוכנה שמשנה במערכת ההפעלה את מיקום המלכודות, איזושהי תוכנה של הכשלה והטעיה, וממש בהשראת הגוף, וזה היה מאוד מאוד יעיל, אגב היא נמכרה לפאלו אלטו נטוורקס בסכום מטורף של איזה 220 מיליון דולר, עשו אקזיט מטורף על הדבר הזה, אז גם בתחום הסייבר בעצם אפשר לקחת כל תחום בחיים שלנו ולמצוא לו פתרונות בטבע, רק צריך דבר שלנו לדעת שזה קיים, שהטבע הוא ספרייה משוגעת של פתרונות, אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים לוקחים אותו כמובן מאליו, יש טבע, מי מאיתנו מתחבר אליו יותר, מתחבר אליו פחות, אבל אנחנו לא כל כך לוקחים אותו ברצינות הנדרשת, זאת אומרת הוא קצת מובן לנו מאליו, אוקיי, יש הר, יש עץ, למדנו איך הם עובדים פחות או יותר, ובכלל מעלה על דעתו שזה יכול לשרת אותנו, שאנחנו יכולים ללמוד מזה ולחכות את זה ולפתור בעיות שיש לנו. כך למשל את הפאנלים הסולאריים, שזה דבר מדהים וזו אנרגיה ירוקה, אבל פאנל סולארי הוא לא מושלם, אוקיי? בסוף הוא מסיים את אורך החיים שלו והוא פסולת לכל דבר. בטבע אין פסולת. פאנל הסולארי הכי יעיל של הטבע זה עלה. עלה בסוף נושר ונכנס לאקוסיסטם של היער ומדשן את האדמה שהוא. אז אנחנו עוד רחוקים מיעילות מקסימלית, ואנחנו כל הזמן לומדים מהטבע, בימים מקרה זה משהו שנכנס לאט לאט, גם לחינוך תלמידים, אני בדיוק מפתחת עם, יחד עם מרכז מייקרס בערבה ומכון דוידסון, שזו הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, איזשהו חדר בריחה ביום המקרי לילדים שכאן, וזה גם משהו שמתחיל להיות רווח בקרב יזמים, כי זה פשוט כלי מטורף, אתה פותח את הדלת, והרבה פעמים הפתרונות הם שם, אתה רק צריך שנייה להבין שזה קיים.
נפלא, אני חושב שאני, מה שאני הכי התאהבתי בו, בשיחה המקדימה שלנו שדיברנו על זה, זה בעצם שזה כלי מחשבתי, כלומר אני יכול לקחת אותו, גם אם אני לא מהנדס רכבות, כן, והשלדג, וגם אם אני לא חברת סייבר, שבעצם פיתחה מנגנון להגן על המערכות כמו מערכת ההגנה של הגוף, סקוטש, כן, שגם אני לא, קרוב לוודאי שאני מטייל עם הכלב שלי, אני לא יוציא לו את הזה, ויסתכל בתוך זכוכית מגדלת או מייקרוסקופ, מה נתקע לו בשיער, בשני הכלבים שלי אני לא אעשה את זה קרוב לוודאי, אבל הכלי מחשבתי ככלי, אני חושב שהוא לוקח אותנו למקום אחר, אמרנו רגע לעצור, כמו שדיברנו על היזמות המדברית, שמעת לפני, והפרספקטיבה שזה נותן לך, ואני חושב שאולי גם בגלל זה איכשהו את הגעת לביומי מקרי, כי מאוד התחברת לאורך חיים שלך, לבין התחום המאוד מאוד מקסים הזה, ואז אני אומר לעצמי, ככלי מחשבתי זה יכול להיות ממש טוב, אולי בכל דבר שאני עושה, ואיך אני מביא את זה לדיסציפלינה שלי, צריך לחשוב על זה, ועדיין זה נותן לי פרספקטיבה אחרת. איך להסתכל על הדברים אולי בפשטות, איזה השראה אני יכול לשוב מכל מיני מודלים של הטבע, גוף האדם, חיות, תופעות כאלה ואחרות, ולהגיד מה אני יכול לעשות את זה בתוך הארגון שלי, וגם אני אגיד משהו קטע, יש איזושהי, אני לא זוכר מי הביא את זה לעולם, אבל יש איזושהי תיאוריה שארגונים הם כמו מחלות שתוקפות עצמם, וצריך לדעת איך להגן על עצמנו, וליצור תרבות ארגונית שלא להרוג את עצמנו, כי ארגונים, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל אני זוכר שקראתי את זה, כי ארגונים כאילו שהם גדלים, הם הופכים להיות כל כך מסועפים ובירוקרטיים, והם בעצם מעכבים את עצמם, והוא אמר, איך אני מונע את המחלה הזאת להיות יעילה, נקרא לזה, כן, אז אני מניח שזה גם ביומי מקרי, כי זה לגמרי מתבסס על גוף האדם, בתור השוואה.
נכון, אני, זה באמת, אגב, לפי מה שה, כאילו, אני רוצה לחזק את מה שאמרת, שזה באמת כלי מדהים, שבאמת את הכלי הזה מלמדים הרבה פעמים יזמים, גם אני ללימודי הביומי מקרי שלי, שלמדתי אצל דוקטור יעל הלפמן, שהיא ההורים והתומים של הדבר הזה בארץ, והיא ממש הקימה את, למרות שותפה את ארגון הביומי מקרי הישראלי, הגעתי בכובע של יזמית, כובע של מישהי שרוצה עוד איזשהו כלי, אני לא צריכה להיות פיזיקאית או ביולוגית או מהנדסת, לצורך העניין, אני רק צריכה להבין שאני צריכה אותם, שאני צריכה לחקור את המנגנונים האלה, אבל השלב הראשון הוא להבין שזה קיים, ולהתחיל לפתוח את העיניים, להתחיל להסתכל על זה, להתחיל לשאול שאלות, אפשר לעשות את זה כמובן בשתי שיטות, כן? השיטה הראשונה זה באמת להתקל באיזשהו אתגר כמו עם הרכבת, ולחפש איך הטבע פתר אותו, והדבר השני הוא להסתכל על איזשהו מנגנון שעובד מדהים, להתפעל ממנו, למשל פרח הלוטוס, שנמצא באמצע ביצה מתונפת, אבל נשאר נקי ומבריק, לשאול את עצמך איך זה בעצם קורה, להבין שיש לו, לפי המחקרים, כן? הכל כבר שם, הרוב כבר שם, כדוריות שיוצרות מערבולות ומסלקות את הלכלוך, אגב יש בהשראת זה בדים דוחה לכלוך וצבעים לקיר דוחה לכלוך, אז, ואז לחשוב מה אני עוד יכולה לעשות עם הדבר הזה, אוקיי, יודעים כבר משנות ה-60 שעל אור של קרישים אין קולוניות בקטריאליות, זאת אומרת הם לא מפתחים חיידקים, לא מושכים חיידקים, כבר משנות ה-60 היה את המידע הזה, אבל בעצם היה צריך שכמה עשרות שנים אחר כך, חברה תיקח את זה כמה צעדים קדימה, וממש תפתח משטחים עם הטקסטורה הזאת, בהשראת הטקסטורה הזאת, ותמקם אותם בבתי חולים, ובכל מיני מוסדות, זו תרומה אדירה לבריאות, אז זה באמת נכון מה שאתה אומר, זאת אומרת, קודם כל הכלי הזה יכול לשרת את כולם, אוקיי? נכון שיש לו הרבה נגיעה לביולוגיה ופיזיקה, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להיות יזם ביומימטי, כשאתה לא בא מהתחום הזה, אני ממש לא באה מתחום המדעים, ועדיין אני יודעת להשתמש בכלי הזה, בעצם זה שזה שריר, ואני מודעת לזה, ואני שואלת עצמי כל הזמן איך הטבע פתר דברים, אז זה באמת, זה באמת משהו שצריך להתאמן עליו, כן? עכשיו אם תתקל בפתרון, בסליחה, באתגר טכנולוגי, ואני אגיד לך תחשוב מה האופוסום היה עושה, אתה היית אומר, תחשבי איזה תרופות לקחת, כן? אבל כן, אני חושבת שלאט לאט, זה משהו שאתה יכול להכניס ככה לארגז הכלים המחשבתי.
לא, זה נפלא, חוץ מהאופוסום, אבל כן, זה ממש נפלא. אבל אני רק אגיד, אני חושב שאיפשהו גם עושים את זה הרבה פעמים אינטואיטיבית, ולמה? כי נגיד, אני מסתכל על מה שאנחנו עושים, כן, למידה בארגונים, זה הרבה פסיכולוגיה. בעצם, מה זה למידה, הגדרה, זה שינוי התנהגותי, כן? ורוב התיאוריות מתבססות על מחקרים של חיות, ומשליחים את זה על בני אדם, כן? באיבוריזם לחלוטין מבוסס על הפעמון של פאבלו, ועוד כל מיני תיאוריות כאלה ואחרות, שאנחנו עושים התניות כאלה ואחרים, או פיצוי, תגמול, כל מיני מנגנונים טבעיים שלנו, ובאמת אפשר לסתכל את זה בצורה רחבה ולקבל, כמו שאת אמרת, או לנסות לפתור בעיה, או לשבת ולקבל השראה, שאני חושב שזה דרכים נפלאות, כמו שציינת,
נכון.
ובוא נרד לאיך, אז איך?
אגב, אני רוצה כן. להגיד משהו שאמרת, לגבי המבנים הארגוניים, זה באמת מאוד נכון, ורק לציין שחיות וחרקים, ממש מצטיינים במבנים ארגוניים, ושווה נורא ללכת ובאמת לחקור את זה. דבורי דבש ידועות בהתנהגות מאוד שיתופית, ויש כל מיני סוגי נמלים שעושים את זה מדהים, ודולפינים ופילים וסוגים מסוימים של קופים, זאת אומרת שאתה רואה שיש להם ממש מנגנונים של הגנה משותפת וחתירה לאותה מטרה, וגם חלוקה לתפקידים, ואפילו מניעת שחיקה, זאת אומרת, תסתכל על הציפורים שתוסעות בווי, הידוע שלהם, שזה בעצם, הצורה הזאת מפחיתה את התנגדות האוויר, אתה רואה שהן מחליפות.
עלה לי משהו.
הן מחליפות ביניהן.
עלה לי משהו משעשע, אבל, עלה לי, אני חייב לעצור ולהגיד לך, פשוט לא שלא תברח המחשבה המשעשעת הזאת. אני כבר ראיתי בישיבה מאוד רצינית, מלא מנהלות ומנהלים, ואני אומר, לא, אנחנו חייבים להיות כמו אורנגוטנגים. תעצרו.
תנסה.
מעניין איך הם יקבלו את זה. כן. תפסיק לדבר ככה, תהיה יותר שימפנזה. תהיה שימפנזוש.
אני אומרת שתנסה.
מה זה?
זה בטוח יכניס צחוקים.
אני כבר רואה את החלוק הלבן. כן. צחוקים זה בטוח. זה חלוק לבן ככל הנראה לחדר, אבל כן. אבל לא, לא, אני סתם צחקתי, זה סתם התנחתה קומית, כן, אבל... ואז בואי נראה, בואי נפרק את זה. איך אפשר לשלב ביומי מקרי, בחיי היום-יום, בעבודה, נשמח לתהליך נכון לעשות את זה?
אוקיי, אז אני יכולה לומר איך אני עושה את זה. קודם כל אני נתקלת באיזשהו אתגר, ואז אני ממש מתחילה לשאול, מי אני יכולה לשאול, מאמרים שנכתבו, יש אתר, גם יש את אתר הביומי מקרי הישראלי, שהוא ארגון הביומי מקרי הישראלי, שהוא אתר מדהים, גם יש אתר שקוראים לו Ask Nature, אפשר גם לשאול, אני אומר, משהו כמעט גס, את ChatGPT, אני כן מסייגת ואומרת שהוא לא נכנס לעובי הקורה עדיין, לפחות לזמן בו אנחנו מדברים, הוא נותן כזה רמזים, אבל הוא לא מאוד, מפרט את הדבר, אבל פשוט להתחיל לחקור איך בטבע פתרו את הבעיה הספציפית שיש לי, ואז אפשר למצוא דוגמאות מדהימות שבחיים לא היינו חושבים עליהן. זה נכון גם לאתגרים עיצוביים, זה נכון, אגב, האייפל, זה בא במקרה לחלוטין, המהנדס שבנה אותו, הסתכל על עצם הירח, שזו העצם הכי ארוכה בגוף, ואיך היא בנויה עם הסיבים והחללים, ובעצם בנויה כדי לעמוד בעומסים מאוד מאוד רציניים, ובנה את זה בהשראת זה. כן, אומר כוכבית, אם הוא היה מסתכל על זה ובונה את זה, רק ויזואלית בהשראה, זה לא היה נחשב ביומי מקרי. זאת אומרת, ביומי מקרי חייב, כדי להיקרא, מקרה, ביומי מקרי אתה חייב שיהיה איזשהו חיקוי של מנגנון, אוקיי? שיוצר איזשהו, יוצר פונקציה מסוימת. אז אפשר באמת לעזר בזה גם כשמדברים על, על עיצובים. אני מרצה בפני אדריכלים על ביומי מקרי בחודש הבא. זה נושא שהולך יד ביד לחלוטין. אתגרים הנדסיים, הטבע הוא מהנדס מדהים, כל צורה יש לה מטרה בין אם להסוואה, לקידוח, לניידות, אז אפשר גם ללמוד מזה, אתגרים ביולוגיים, אתגרים סייברים כמו שראינו, וגם אתגרים ארגוניים, לגמרי.
אז איך תמליצי למי שרוצה להתעמק יותר בתחום, לקרוא את זה חוץ ממה שאמרת עכשיו על האתר ועל ה-Ask Nature, איך תמליצי לאנשים ללמוד את זה בצורה מקצועית?
אני חושבת שהדבר הראשון, אני מאוד, אני אמנם אוטודידקטית בהווייתי, אבל אני מאוד מאמינה לעשות קורס, גם אם קורס בזום, אז קורס שהוא בלייב, זאת אומרת שיש מולך מרצה, שאתה יכול לעצור אותו מדי פעם, לשאול אותו שאלות, שיש עוד משתתפים, אז יש קורסים, גם יש קורסי אונליין מדהימים ברחבי הרשת, אבל יש קורס של ארגון הביומימיקרי הישראלי, צריך מאוד לעקוב אחרי התאריכים, כי הוא לא קורה באופן רציף, הוא יכול פתאום לא להתקיים במשך שנתיים לצורך העניין. אז כן, הייתי מאוד ממליצה לעשות את זה, הייתי ממליצה להתחיל לקרוא, יש המון המון חומר, בעיקר באנגלית, אבל גם בעברית כבר יש מספיק חומר כדי להתעמק בנושא הזה, וגם ממש להתנסות בזה, זאת אומרת, לפתוח את הדלת, לראות את הטבע שעומד בחוץ, ולהתחיל לחשוב עליו, להתחיל לנסות לפתח איזושהי סקרנות, נורא במקרה, כי זה שריר סקרנות מדהים, זה מאוד מעודד אותנו לחשוב, ולנסות להבין דברים שאולי קודם היו נראים לנו מאוד פורים מעיניהם.
תודה על השיתוף. אני אשאל שאלה שחוזרת בפודקאסט, לכל המרואיינים, איך את לומדת משהו חדש?
זה יכול להישמע קצת מוזר, אבל אני, הדבר הראשון שאני עושה, כשאני נחשפת לאיזשהו נושא חדש שמעניין אותי, זה משהו שקורה, יחסית בתדירות גבוהה, הדבר הראשון שאני עושה זה מנסה לאתר את האנשים שנמצאים בחוד החנית של הנושא הזה, לפחות בארץ. הנה, אפילו תראה איך אני ואתה הכרנו, קראתי את הספר המצוין שלך, עוד לפני שסיימתי אותו כבר כתבתי לך, איזה כיף, אני קוראת את הספר שלך ואני מאוד נהנית, אני לא זוכרת, זה כבר היה לפני כמה שנים, אבל אז החזרת לי תודה רבה, ושמחת שאני כמובן מחמיאה לך על הדבר הזה, ונוצר איזשהו קשר, והתחלתי לעקוב אחרי.
כן ירבו.
כן, והתחלתי לעקוב אחריך בעקבות זה, דבר דומה קרה לי יחסית לאחרונה, שפתאום נחשפתי ממש במקרה באיזה פודקאסט לתחום הנוירואתיקה, לא נוירואסתטיקה, נוירואתיקה, תחום סופר נישתי, באמת מאוד קשה להגיע לחומר בו, ללמוד אותו, חיפשתי בנרות איזשהו קורס, והגעתי לאיזה מאמר שכתב פרופסור מהאוניברסיטה העברית, שהעביר שם קורס ב-2015, ופשוט כתבתי לו ישירות, כתבתי לו, אני נורא רוצה לעשות קורס, אפשר לעשות את זה, הוא אמר לי, אוקיי, תוך 10 דקות הוא ענה לי, תשמעי, אין קורס בקרוב, אבל כשיהיה, אני אזכור אותך, בינתיים הנה קחי מאמרים מאוד מאוד טובים, קיבלתי מסה של חומר מדהים, שבחיים לא הייתי מגיעה אליו, אם אני הייתי פשוט כותבת לבן אדם עצמו, אז ברמה הראשונית, קודם כל תחמיאו לאנשים ותפרגנו לאנשים שאתם אוהבים את העבודה שלהם ושמתעסקים בנושא שמעניין אתכם, פשוט כי זה דבר יפה לעשות וזה מאוד, שאנשים לא מבינים את התרומה של זה לבן אדם שיושב בצד השני, שאתה יכול להעיד על זה ממש טוב.
אני רק אוסיף, מאוד התחברתי למה שאת אומרת, ושאני מאוד מסכים עם זה, אני חושב שקרמה טובה מה שנקרא, כן, ולפרגן לאנשים על השיתוף ידע שהם עושים, או על העשייה שלהם, זה לא מובן מאליו, ואנשים באמת מעריכים את זה, כי זה לא קורה הרבה, זה לא קורה הרבה, לא בקטע רע, אלא פשוט אנשים או מתביישים, או שנמנעים, או שפשוט צורכים לתוכן בצורה פסיבית, ולא באמת יגיבו לצורך העניין, וזה רוב האנשים, וזה בסדר, וזה יכול להיות אבל ממש נחמד לכל הצדדים כמובן, ברגע שתשלחו מילה טובה, כי בסוף זה יהיה עבורכם, זה יהיה חיובי עבורכם, אני חושב, כי זה ייצור גם קשרים, זה ייצור גם משמעות לבן אדם שמקבל את זה, וגם כמובן את הרצון שלו להירתם למה שאתם עושים, אני חושב.
בדיוק, ואם נחבר את זה לשאלה שלך, אז זה גם ייצור העמקה שלי בתוכן, כי אני נתחלתי לעקוב אחריך, אני רואה את התכנים שאתה מעלה, זה באותו הנושא, זה מעניין אותי, אני נכנסת יותר לזה. אז באמת, דרך הלמידה שלי הראשונית הבסיסית, היא דרך אנשים, דרך להתחבר לאנשים שעוסקים בזה, שככה הלמידה יותר אמיתית, יותר עמוקה, היא יותר מקצועית אפילו, הרבה פעמים. והדבר השני, זה באמת לחפש, מעניין אתכם משהו, אל תפחדו, תירשמו לקורס, תירשמו לקורס, שאם הוא לא דיגיטלי, אם הוא בלייב, אז שזה עדיף, פשוט תצללו אליו, כי גם אם זה לא יהיה העיסוק הבא שלכם, זה כל כך יתרום לכם לעוד דברים, אנחנו לא תמיד מבינים איך מולטי דיסציפלינריות תורמת לנו, ואני יכולה להגיד שאני עוסקת בכמה וכמה דברים, וכמעט אין משהו שלמדתי, ואני כזאת תלמידה נצחית, שלא משרת לי משהו אחר בכל מיני קונוטציות. אז גם זה, ופודקאסטים, אני מאוד מאוד אוהבת פודקאסטים, אני מאלה שיוצאים לריצה עם פודקאסט, אז אולי זה לא מגביר לי את המהירות, כמו שטרנס היה, אבל אני כן חוזרת לכל ריצה יותר, יותר רגועה ויותר חכמה, אז זה נורא כיף.
סלם, תודה רבה על הטיפים, מטל, המון תודה רבה על שיתוף הידע, ועל זה שהתארחת בפרק.
תודה לך.
ואני אמליץ לכל מי שמאזין, ליצור איתה קשר אם אתם רוצות ליצור יזמות, ביומי מקרי, כל דבר שנראה לכם רלוונטי, גם אפילו רק כדי להחמיא, לכו תדעו מה יוליד יום. אז תודה רבה, המון תודה.
תודה לך, והצלחה לכולם.
ותודה רבה לכם שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא. להתראות.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il